אנחנו נלמד את פרק קי"ב בתהילים. הפרק הזה הוא פרק קצר, 10 פסוקים. וגם הוא דומה לפרק הקודם, שהוא כל כולו בנוי לפי סדר האלף-בית. יש לנו בכל פסוק שני חלקי הפסוק, שבכל פסוק יש שני אותיות, חוץ משני הפסוקים האחרונים, שיש בכל פסוק שלושה אותיות. אז נתחיל, הנושא של המזמור הזה, הוא מדבר על השבח של האדם הישר, לעומת המזמור הקודם, שהוא גם היה לפי א' ב', אבל שם זה היה שבחו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר ככה, פסוק א', הללויה, אשרי איש ירא את אדוני, במצוותיו חפץ מאוד. היינו פונה ואומר, הללוקה, תהללו את השם, במה תאמרו, במה מתבטא העילול שלכם? וזה שתגידו אשרי איש ירא את השם, זה עילול לקדוש ברוך הוא. מה מעלים את הקדוש ברוך הוא? אשרי אותו יהודי שמה מעלתו, אז מציינים במעלתו שני דברים. דבר ראשון, הוא ירא את השם. דבר שני, במצוותיו חפץ מאוד. מה ההבדל משני הדברים הללו? אז כמו שאומרים המפרשים, שזה בא לידי ביטוי בכך שהוא מקיים ושומר לא לעבור על המצוות לא תעשה, ובאותה מידה הוא גם נזהר לקיים את כל המצוות עשה. ירא את השם זה בעיקר על המצוות לא תעשה, ומצוותיו חפץ מאוד זה הזהירות שלו בקיום מצוות עשה. והדגש כאן שהאדם הזה מקיים את המצוות עשה במצוותיו חפץ מאוד, דהיינו הוא עושה את זה שלא על מנת לקבל פרס, הוא רוצה רק את המצוות. מלשון חז"ל, שחז"ל אומרים במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר מצוותיו, לא מחפש את השכר של המצווה, מחפש את עצם הקיום של המצווה. ובכללות רואים פה שתי תנועות שבחסידות אנחנו מכירים את זה, רצו ושוב. מצד אחד הוא אומר לעצמו, יראה את השם, אני, מי אני ומה אני שאני בכלל יכול לגשת לעשות משהו, ברוב שהוא מרגיש את עצמו קטן ואפסי. מצד שני הוא אומר, אבל שוב, צריך לעשות, לעשות את רצון השם, גם אם אני חושב שאני אולי לא ראוי לכך, אז לכן בפועל מקיים במצוותיו חפץ מאוד. פסוק ב', גיבור בארץ יהיה זרו, דור ישרים יבורך. דהיינו, נוסף לכך שהוא בעצמו, האדם הזה עצמו, אשרי איש, הוא בעצמו מאושר, אז אומרים, גם זרו להם יהיה טוב, גם לילדים שלו יהיה טוב. הם יהיו במצב של גיבור בארץ, כל אחד מהבנים שלו, זרו, יהיה גיבור בארץ, יהיה לו עמידות ועוצמה ותוקף כשיש לו כאלה הורים. דור ישרים יבורך. דור ישרים יבורך, יש לזה שתי משמעויות. משמעות אחת, הוא מוסיף, לא רק בניו, זרו, יהיו במעלה גדולה שהם יהיו גיבור בארץ, אלא כל הדור, כל הדור של הישרים, ישרים זה הבנים שלו, כל הדור יבורך. למה? כי האדם שהוא נוהג טוב, הוא מכריע את כל הדור לקו זכות, הוא מכריע את כל העולם לקו זכות. אז מי יבורך? לא רק הם, אלא כל הדור יבורך. יש לזה גם את המשמעות שזה הולך על הבנים בעצמם. הבנים בעצמם הם יהיו דור מבורך. ישרים הם כינוי לבנים שלו. כאילו לומר, הישרים הם יהיו דור מבורך. אז האם המבורך הולך על הבנים, או שהמבורך הולך על כל הדור כולו? יש באחד המקומות כתוב שהכינוי פה ישרים, זה כינוי שמוכר במקור על האבות. כתוב שאברהם, יצחק ויעקב נקראו ישרים. ופה מכנים את הכינוי ישרים גם על הבנים, גם על עם ישראל. אז הרבי בהקשר לזה אומר שיש כאן רמז שמי פועל שהצאצאים יהיו דור ישרים מבורך, יש איזו שליחות מיוחדת וכוח לאימהות. לנשות ישראל, כמו אצל האבות הקדושים שהם הישרים המקוריים, רואים שמי שהיה פועל על ההמשכיות והחינוך של הילדים זה האימהות. רואים אצל שרה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר עליך שרה שמע וקולה, ביחס לחינוך של יצחק שהוא לא יביא יחד עם ישמעאל. גם רואים אצל רבקה שהיא דאגה שאת הברכות יעברו ליעקב ולא יעבור לעשיו. רואים שהאימהות היו מאוד מאוד דומיננטיות בכל מה שקשור להמשכה לצאצאים שלהם. אז זה בעצם הוראה ולימוד לכל בית ישראל, שמי פועל שיהיה דור ישרים מבורך, ושליחות מיוחדת שנמשכת וקשורה לאימהות שהם פועלים שיהיה דור ישרים יבורך. פסוק ג' הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. דהיינו הצדיק הזה, ירא את השם, אותו אדם שעליו אמרו אשרי, השכר שלו יהיה שקודם כל יקבל שכר וגמול טוב בעולם הזה, יהיה לו הון ועושר בביתו, יהיה לו כאן בעולם הזה רחבות ועשירות, אבל זה לא יהיה על חשבון השכר שמגיע לו בגן עדן. וצדקתו עומדת לעד, מה שמגיע לו בעולם הבא זה עומדת, זה יימשך לעד, לא על חשבון זה. בגן עדן הנשמה שלו תקבל את השכר על המצוות שהיא עשתה, אבל פה בעולם הזה גם כן יקבל. אופן נוסף אומרים שבצדקתו עומדת לעד, הולך על הצאצאים שלו, שלא רק אצלו יהיה און ואושר בביתו, אלא זה ימשיך גם בצאצאיו לעד, צאצאיו ובניו ובניו אחריו, להם לכולם יהיה און ואושר, וזה הכוונה צדקתו, הדברים שהוא יקבל עומדת לעד, זה ימשיך לתמיד גם דורות אחרים. יש מעניין בתניה, הוא מתייחס לביטוי צדקתו עומדת לעד, שהביטוי הזה מופיע כאן בפרק פעמיים, גם בפסוק ת' וגם פה בפסוק ג'. אז מזמור הזקן בתניה מסביר מה זה וצדקתו עומדת לעד. מזמור הזקן שואל למה כתוב עומדת, לא לשון הקיבה, למה צדקתו תעמוד לעד, יעמוד לעד, למה עומדת? זה מסביר שבצדקה יש אחד שהתפקיד שלו הוא נקרא המעשה, הוא זה שמעורר אחרים לתת צדקה, ויש את אלה שמושפעים מהמעוררים והם נותנים את הצדקה. אז מי שנותן צדקה בפועל הוא נותן כי מישהו עורר אותו, אז מי שעורר אותו הוא המשפיע והוא יתעורר הוא המקבל. המקבל נקרא לשון נקבה, המשפיע נקרא לשון זכר. אז פה הפסוק מרמז שגם אותו אחד שהוא לא יזם את הצדקה לבד, אלא הוא עומדת בלשון נקבה, הוא בעצם מושפע מהמעשה שהוא דחף. למרות זאת וצדקתו עומדת, ככה אדמו"ר זקן מסביר בתניה. הגמרא אומרת על הלשון וצדקתו עומדת לעד, שזה מתייחס לאדם שכותב ספרים ומדפיס אותם, משיל אותם לאחרים, או שאדם, הרבי מקשר את זה עם כך, שאדם נותן צדקה עבור הדפסת ספרים, זה גורם שזה יהיה לעד, כי דבר שאתה מדפיס וכותב, דבר שאתה דואג שאחרים ילמדו, אז זה לא רק נשאר אצלך במסגרת שלך, זה דבר שהוא ממשיך, ואפשר ללמוד את זה גם עוד עשריות או מאות בשנים, זה נקרא צדקתו עומדת לעד. פסוק ד' זרח בחושך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק. אותם ישרים, כינינו אותם ישרים קודם בפסוק ב', אז גם כשהגיע המצב של חושך, חושך זה כינוי, המפורשים אומרים, שזה כינוי לגיהנום, הגיהנום נקרא חושך. אז גם כאשר יהיה מצב של גיהנום, שיהיו כאלה שיאנשו על מעשיהם בגיהנום, אבל הישרים להם יזרח אור, הם יקבלו טוב. גם בזמן החושך, הישרים יזרח להם אור. למה? כי הקדוש ברוך הוא חנון, הוא רחום, הוא צדיק, אז לכן אלה שבחייהם נהגו כראוי, אז הם לא יאנשו ויפלו חלילה בחושך, אלא תמיד להם יזרח האור. ממשיך הפסוק לתאר את מעלותיו של אותו אדם. טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. זה אדם כזה שהוא מאוד מיוחד בהתנהגות שלו. יש אצלו הבדל קיצוני בין ההתייחסות שלו לזולת, לבין ההתייחסות שלו לצרכים של עצמו. כשהוא דבר לזולת, הוא איש חונן ומלווה. הוא מלווה לאחרים ונותן לאחרים, והוא לא מדגדג, נגיד, אני לא יכול, הוא תמיד יכול. כשמדובר לאחרים הוא תמיד ייתן. אותו בן אדם, כשמדובר על דבריו, על הצרכים האישיים שלו, פתאום תראה שהוא במשפט, הוא מדגדג, הוא לא מבזבז, הוא מחפש את הזול, מחפש איך שהוא להסתדר. לא שאין לו, יש לו הרבה, אבל את כל מה שיש לו, הוא נותן לאחרים, ולעצמו הוא מסתפק במינימום, זה מעלתו של אותו אדם. פסוק וב, כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק. האדם הזה, שהוא נוהג בצורה הזו, אז הוא לעולם לא ימות, הוא לא ייפול, הוא לא ייפול, כספו לא ייפול, יישאר לו כספו, יישאר לו הוא עצמו, לא יהיה לו נפילה חלילה. וגם אחרי ההסתלקות שלו מהעולם, אחרי 120, אז לזכר עולם הוא יהיה. תמיד יזכרו אותו וידעו, הוא יקבל את גם את הגמול שהוא יקבל לעתיד לבוא, או שהוא יקבל בגן עדן, וגם פה בעולם הוא ייזכר לעולם כאדם טוב שהיה כאן. פסוק זין, משמוע רעה לא יראה, נכון ליבו בטוח באדוני. זאת אומרת, גם אם יהיה בעולם שמוע רעה, דיינו, אנשים יכנסו ללחץ, לפניקה, מכל מיני דברים שמדברים חלילה, הולכים לקרוא דברים וכדומה, הוא לא יפחד משום דבר. למה? כי הלב שלו בוטח לגמרי בהשם, והוא נאמן לקדוש ברוך הוא, והוא בטוח שהרעה לא תפגע בו, אז אין לו מה לפחד משום דבר, הוא יהודי בוטח ומאמין. פסוק ח', ממשיך הלאה, אותו רעיון, סמוך ליבו לא יירא, עד אשר יראה בצריו. הוא אדם שלא יפחד מכלום, כמו שאמר קודם, למה? כי סמוך ליבו, הלב שלו סומך לגמרי על הקדוש ברוך הוא, עד אשר יראה בצריו. מה זה עד אשר יראה בצריו? צריו זה אסונים שלו, אלה שעשו לו צרות. מה הוא יראה בצריו? הוא יראה את הרעה שהצריו יקבלו על ההתנהגות הלא טובה שלהם. מה החידוש כאן עד אשר יראה בצריו? יש כאן שתי נקודות. נקודה אחת, באופן פשוט, שהוא בעצמו לא יפחד מכלום, ועד רבה, הוא יראה שהצריו יקבלו אנשים. הכל יהיה בסדר אצלו. יש לזה עוד משמעות. דרך כלל, כשאדם נמצא במתח, בלחץ, בפחד, אז גם אם צריו מקבלים רוע, זה לא מדבר אליו, הוא לא שם לב לזה, הוא לא פנוי נפשית לראות מה קורה אצל אחרים, הוא לא פנוי נפשית אולי לומר, או, הם קיבלו את העונש שלהם, זה לא מדבר אליו בכלל, כי הוא טרוד בלחץ של עצמו. אבל האדם הזה, שהוא לא בלחץ, הוא בנחת, הוא בטח בהשם, אז גם בזמן שכל העולם בלחץ וצריו מקבלים את העונש שלהם, הוא יראה בצריו, הוא רואה, הוא יכול לשים לב, הוא יכול לראות את זה בצורה מפוקחת, כי אין לו לחץ פנימי שמפריע לו לשים לב למה שקורה בסביבה. פסוק ט', פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. למה מגיע לו כל הדברים הללו? כיוון שהוא פיזר את ממונו לאביונים, במילא, אז השכר של הצדקה שהוא עשה, היא תהיה עומדת לעד, כמו שאמרנו זה כבר קודם בפסוק ג', וגם בעולם הזה, קרנו תרום בכבוד, גם בעולם הזה יהיה לו כבוד והמצב שלו יהיה טוב, היינו מקבל שכר גם פה וגם שם. יש ביטוי צדקתו עומדת לעד, כותב הארי הקדוש, שכל מצווה שיהודי עושה, המצווה יש לה עוצמה כזו שהיא גורמת להאיר את גופו של האדם. פשוט האדם נהיה מואר. האדם הגשמי לא רואה את האור של המצווה, אבל המצווה מושכת אור על הבן אדם. כל מצווה, האור נמשך בעת קיום המצווה. סיימת לקיים את המצווה, זה נגמר. אבל צדקתו, מצוות צדקה עומדת לעד. ההשפעה הרוחנית, והאור האלוקי שהמצווה מאירה לאדם, זה גם הרבה אחרי שהוא כבר כרגע לא מקיים את המצווה. הוא קיים אי פעם צדקה, ממשיך עליו האור שהצדקה מושך עליו. עוד דבר הוא אומר שם בכתבי האריז"ל, על הרמז, צדקתו עומדת לעד, הוא אומר, שולחים את ארבע אותיות צדקה, וכותבים ומסתכלים על אטבס. אטבס זה נקרא שכל אות מתחלפת באות הקיצונית המקבילה בסוף האלף-בית. דהיינו, האות א', שהיא הראשונה, מתחלפת באות הקיצונית האחרונה בתף, הבית, האות השנייה בהתחלה, מתחלפת באות אחת לפני האחרונה בסוף שזה השין, זה אדבש. ככה כל האותיות באותו אופן. אם מסתכלים באותיות המתחלפות, אז רואים דבר מעניין, שהמילה צדקה, קוראים אותה גם בישר וגם במתחלף, זה נשאר צדקה. כי הצדיק, יאות שמתחלפת בהי, והדלת מתחלפת בקוף, ואחר כך יש לנו קוף, מתחלף עוד הפעם הדלת, וההי האחרונה בצדיק. אז יש לנו צדקה בישר וצדקה בהפוך. שתי הצדדים, זה נקרא שצדקתו עומדת לעד. פסוק י', רשע ירא וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאוות רשעים תאבד. היינו, כשהרשע רואה את החסד ואת הטוב ואת השפע שהצדיק מקבל, הוא רואה והוא מקנה בו. הוא כועס למה הצדיק קיבל כל כך הרבה והוא לא קיבל כלום. ואז מרוב כעס שיניו יחרוק, כדרכו של הכועס הוא יחרוק שיניים על כך שהצדיק מקבל והוא לא, והוא לא יוכל לפגוע בצדיק. אולי יש לו תאוות רשעים, התאווה שלו זה אולי לפגוע בצדיק, אבל תובד, התאווה שלו תלך לאבדון, כי הוא לא יכול לפגוע בצדיק שמקבל מהקדוש ברוך הוא שפע גם גופני וגם המוני וגם אור אלוקי וכל מה שדיברנו, ואילו הרשע תובד גם התאווה שלו וגם הוא עצמו, לא יהיה לו שום עמידות בעניין.